רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אופטיבס, המגייסת לשירותיה מפתחים, אנשי QA, אלגוריתמאים, אנשי סולושנס ועוד. רבים מאיתנו מבלים שעות בפקקים. כדי לייעל את התחבורה ולהקל על התנועה בכבישים, אנחנו צריכים לבחור בתחבורה הציבורית. וכדי שכולנו נבחר בתחבורה הציבורית, היא צריכה להיות חכמה ויעילה. מה שגם יביא להפחתה בזיהום האוויר ולשיפור ניכר באיכות החיים. אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית ואלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים, על מנת לייצר תחבורה ציבורית יעילה יותר. כיום נמצאת המערכת בשימוש ביותר מ-300 ערים ברחבי העולם, ולאחרונה הודיעה החברה על סבב גיוס של 40 מיליון דולר, ועל לקוחות שהם ספקי התחבורה הציבורית הגדולים ביותר בעולם. אז אם אתם רוצים להיות חלק משמעותי בעולם ירוק יותר למען כלל האוכלוסייה, ונראה לכם שאתם מתאימים, היכנסו לאתר optibus.com והגישו מועמדות בעמוד הקריירות.
שלום יובל.
היי דן.
אתה יודע מה סבתי עליה שלום הייתה אומרת?
סקרן מאוד לדעת.
אוקיי, על מנת שלא להתקרר בחורף, יש לגרוב פוזמקים.
היא דיברה ככה עם רייש כזה?
לא. Okay. לא, לא, היא גם לא אמרה את זה, היא פשוט אמרה, לא ללכת יחף, כי אחרת תהיה לי, אני אכתוף התקררות. Okay. אבל, אתה יודע, אנחנו עושים פה את הפרק הראשון באולפננו החדש.
נכון.
ואני חושב שהדרך הטובה ביותר לחנוך את הפודקאסט בעברית, ההסקט בעברית.
הוא לחגוג, לחגוג. אנחנו רוצים היום לחגוג.
כן, ואנחנו חגיגים שני דברים, גם את האולפננו החדש של הרשת, של רשת עושים היסטוריה, וגם את יום הולדתו של אליעזר בן יהודה.
מזל טוב.
מזל טוב, כן. יום הולדתו הוא היום בו הכריזה ממשלת ישראל על יום העברית, או הכנסת, מישהו מכריז על זה, על יום העברית.
אפשר לומר שזאת הייתה אחיה מוצלחת.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
טוב יובל, בטיזר אתה החלטת להשתעשע על גם החיית השפה העברית וגם על החיית...
צריך איכשהו לקשר את זה לעושים רפואה, לא?
כן, לגמרי. ולצורך העניין והחגה והאירוע המאוד מיוחד הזה, זימנו לאולפנינו איש שהגיע נאות ובא, ואני מאוד התרגשתי מזה שהוא הגיע.
אדם יקר.
אדם יקר כן. מאוד, פרופסור לרפואה, אבל זימנו אותו הנה, כי הוא חבר הוועדה למונחי הרפואה של האקדמיה ללשון העברית, פרופסור יואל דונחין.
כן, פרופסור דונחין, אני גמלאי של הדסה, אני מכיר אותו מהדסה עין כרם, אדם באמת רב זכויות וגם בן אדם מאוד מצחיק. הוא עושה בתחומים מאוד מעניינים בחינוך רפואי ובהיסטוריה של הרפואה, וגם בנושא של החייאת השפה העברית מהצד של הרופאים, או איך שלא תרצה לקרוא לזה. הזמנו אותו לאולפן שלנו כדי לספר לנו קצת חוויות מאחורי הקלעים של האקדמיה ללשון עברית, גם קצת לפטפט על כל מיני נושאים שקשורים לשפה ולרפואה. אני חושב שיצא לנו שיחה מאוד מעניינת, ואני סקרה לשמוע אותה.
אז פניתי לפרופסור דונחין, אני חושב בשאלה ש...
קרובה ללבך.
מאוד. יש מילה בעברית להיפוכונדר?
הרגע חשבתי על זה, תחלואן, אבל...
תחלואן?
השואה, לא, השאלה היא האם יש צורך בעברית במונח לכל דבר. ובשעתו, אקדמיה ללשון העברית, שישבתי בוועדה של המינוח הרפואי, עלתה שאלה טראומה, ומצאו שזה חבלה. אבל תהרני הלשון... אמרו, אסור לומר, אני לא אדבר, אכנס לכל הנימוקים הדקדוקיים, צריך להיות חבלה.
חבלה?
חבלה.
חבל על הזמן.
ואמרנו להם, איש לא, אנחנו לא נכתבו, אנחנו שאנחנו חבלנים, ולא חבלנים, ואיש לא השתמש בזה, ולא צריך את זה, וישבנו במליאה של האקדמיה, ואני הצגתי את העובדות החיים של טראומה, זה טראומה, זה יחידות טראומה, וזה טראומטולוג, וקם אחד האנשים שם, אני חושב שזה ארי אבנר זל, אמר, תעזבו אותם, טראומה, אתם רוצים, תכתבו לפרוטוקול ש... חבלה או חבלה, אבל אף אחד לא ישתמש בזה, וכולכם תהיו מבסוטים. כולכם תהיו מאושרים, לא אמר מבסוטים כמובן, במליאה של האחר. ונשאר טראומה, כמו שנשאר טלפון. אז לא לכל דבר צריך. אבל מצד שני, יש הכרח היום, יותר מאשר אי פעם, במונחים עבריים לחלק גדול מהעברים, חלק גדול מהפרוצדורות.
מדוע?
מפני שאני נותן לחולה הסברים בעברית, ורוב החולים לא מבינים אנגלית, או לא קוראים את השפות הלועזיות. ואני מוציא להם סיכום מחלה, בעברית, בית חולים הדסה עם קרם, החולה הזה והזה, והיה לו, מה, עכשיו אני אתחיל לכתוב שהיה לו סטנוזיס, בהבחנות כותבים באנגלית, אבל כן. בעברית אני כותב, היה לו היצרות, של כלי אדם, נורא יפה, כל אחד מבין את זה.
אבל אם אתה תגיד למישהו, הוא סובל מדרדרת הבינה, אתה, הוא חושב ש...
אם תביא את הדברים לקרקשתה ולדברים אחרים, עכשיו, מכלל...
איפה הגבול?
איפה הגבול? הגבול הוא בהתקבלות, כמו ש... כאילו. הגבול הוא בקבלה. והדוגמה שאני נותן תמיד, זה הדוגמה הזאת של מחלת הפיברומיאלגיה, שאיש לא יודע מה זה, וקראנו לזה גם כולו ווז'ה. הכל כואב בגוף, נכון? הכל כואב. ישבנו בישיבה של המונחים, ואדון אחד מאוד חשוב, איש אשכולות דתי, פרופסור, פתאום אמר, רגע, זה, כל הגוף כואב, דאבת. דאבת. כל הוועדה אמרה, בבת אחת, גמרנו, לקח שתי דקות להחליט על המושג הזה.
כי מה? כי זה, כי לכם
כי זה היה... נורא יפה, כי פיברומיאלגיה זה הכל כואב, ודאבת זה על משקל המחלות, ודאוב כן. זהו כואב, אז דאבת.
אבל זה מפני שזה משהו שתפס אתכם, את יושבי החדר, ואמרתם...
כן, כי זו הייתה הצעה נהדרת, כן. זה, נקלט, זה, זה לא רק שנקלט אצלנו מיד, אלא אחרי זה שלושה שבועות, חולה שבדקתי לפני ניתוח, אמרתי, שמע, לי יש דאבת. יש לך דאבת? הוא אומר, כן, משתמשים בזה כבר, יכול להיות. אבל המילה התקבלה, וכותבים אותה, וזה מילה שהיה צורך בקפי, פיברומיאלגיה, בכלל, איך מדפיסה את זה הקלדנית, והמונח התקבל.
זה מעניין אתכם בכלל כשאתם יושבים וחושבים על מונחים חדשים, אם זה יתפוס או לא? זאת אומרת, זה אחד מהקריטריונים?
אנחנו יודעים שאנחנו עובדים עם תפוקה של 10%. ויושבים, תשמע, זה חבר ליצים לא נורמלי. אנחנו ישבנו שם מספר רופאים, יודעי ספר, יחד עם אנשים של האקדמיה. אתה היית, זה היה בתקופת שיא הפיגועים בירושלים, ישבנו בחדר של בן יהודה. החדר של בן יהודה, שנמצא באקדמיה ללשון העברית, כחלק בחלק הזה של האוניברסיטה העברית. וישנם שם עוד כתבי יד שלו. ובמגירה אחת מצאנו פתקים שהוא כתב. לא כל כך שמרו על זה, וכל הספרים שהיו שם, זה היה מהמם, ואנחנו יושבים מול שולחן גדול, ודנים בקוצו של יוד. ואתה יודע, אז היו, זה הלך לפי נושאים, היה, קודם כל היה אורולוג, כל מונחי האורולוגיה, כל מונחי הקרדיולוגיה. אנחנו היינו במונחי הטראומה, החבלה. ובכל דבר כזה, יש גם פניות אדירות מהציבור.
הציבור מעוניין במינוחים?
הציבור רוצה לדעת שאנחנו לא נקרא למחלה הזאת קרסת.
שזה רגישות לגלוטן.
זה צליאק.
כן, צליאק. צליאק. ואחד האנשים המוליכים בארץ בבלשנות, שיש לו בן שחלה בזה, אמר, לא, אני לא רוצה קרסת, זה לא יפה, דגנת.
המילה דגן.
כן, כן. יפה מאוד. אנחנו לא רוצות קריטת שד. וכאן היה קרב גדול. מפני ש... מה הם עושות?
הפעולה זה קריטה.
קריטה של שד. אני לא יכול לייפות את זה, הרחקת הרקמה או מה, או דבר מסוג זה. לכן, דנים בדברים האלה. לאולימפיאדה היה צריך כל מיני מונחים שהוועד האולימפי היה צריך. אני כבר לא זוכר את כל המונחים האלה, כי זה לא היה בתחום שלנו. אבל יש פניות מהציבור. בנוסף, המונחים הישנים לא קיימים כבר יותר, או שהתפתח, או שסליחה, שהרפואה התפתחה. צינטור, צינטור כזה או צינטור אחר, האם איבר תותב או איבר מלאכותי, וזה חשוב להגדרות גם של קופת חולים וגם של הביטוח. האם אני משתיל לו את הסיליקון, או שאני משתיל תותב, כשבחוק יש כל מיני הגדרות, אז אנחנו צריכים לעזור לאנשים שהולכים לעבור משהו, ככה שהטווח הוא לא רק מה שכתוב ברפואה, אם כתוב קרקשת או לא.
ברפואה הכוונה
למגזין. בעיתון הזה של ההסתדרות הרפואית. זה באמת לא מה שחשוב. היפה ברפואה שאני מוכחת את זה, היה פרופסור רותם מתל השומר, שהוא הקפיד שתהיה שפה עברית ברפואה, ואנשים התרחקו מהרפואה, אבל תחשוב את השנים האלה, שעוד מונחים לא כל כך היו מקובלים, וגם רוב הרופאים למדו בחוץ לארץ, אבל רופאים שלומדים בבית ספר לרפואה, שגמרו את השש שנים אצלנו בהדסה, שהיה אז בית הספר היחידי, החלק מהמונחים נקלטו, וחלקם לא נקלטו, וטין, האורתה, אב האורקים או אבי האורקים. אתה יודע מה? יש מקום לכולם. זה כמו הסיפור עם האסכמוסים, שיש המון מילים לשלג.
כן.
כן, והכלל הראשון זה don't eat the yellow snow, אתה יודע? אז אותו הדבר ברפואה. אתה יכול להשתמש בכמה מילים וכמה מונחים שזה יתאים.
אני רוצה להעיר כמה הערות. קודם כל, אני רוצה להגיד שהייתה לנו מורה, אני לא זוכר מי, שדיברה איתנו על וטין, ונראה לי שרק בשיעור השלישי הבנו שהיא מתכוונת להביא העורקים, כי עד עכשיו, עד אז, דיברנו, קראו לזה האורתה, בבית ספר רפואה, והיא פתאום אמרה בתים.
או שיעור בכנרת, שאף אחד לא ידע להציל את המורשת הבא, נכון?
כן. זהו, אז זה בדיוק, אז
אולי... מה זה וטין?
וטין זה אביא העורקים.
כן.
בעברית. מאיפה זה מגיע? אני לא יודע, אתה יודע את המקור?
אז צריכים להיכנס למה שעשה האיש החלוץ הזה, דוקטור מזיה, שכתבו עליו אפילו ספר יפה. רופא הלשון העברית.
יפה.
והוא
נתן הסברים לדברים האלה.
היה רופא, אבל מה הייתה ההשכלה שלו? לטיני, צרפתית, בא מאירופה, ידע ספר, למד בישיבה, וחיפש את המונחים. ועזרו על ידו ביאליק וצ'רניחובסקי, מי יותר מזה.
צ'רניחובסקי, אגב, היה רופא בעצמו.
דוקטור שאול צ'רניחובסקי,
כן. הוא היה רופא של סבא שלי. כשסבא שלי גדל באפול בשנות ה-20, אז הוא בא והיה רופא שלו, כן.
היה פעם תוכנית זה הסוד שלי ברדיו, ואחרי היה לו את הסוד. ואף אחד לא ידע. צ'רניחובסקי בדק לי את הביצים.
גדול.
בגלל שהוא היה בודק, עשו אותו, לא היה לו עבודה מסכן. הוא היה בודק את ההרניה לילדי בתי הספר. אבל אף אחד לא ידע את זה.
איך זה השפיע על הקמת תנועת ביתר? וזה כזה.
כן.
אני רוצה רגע רק לתאר למאזינים שלנו, יש פה בעיניי שחיות חמדה על השולחן שהבאת איתך. אז הספר על דוקטור מזיה הוא הדפסה...
יחסית חדש.
יחסית חדש.
זה הביוגרפיה שלו.
כן, כן.
כן.
אני מניח שזה בעשר שנים האחרונות?
סמדר ברק, ביד בן צבי. כן, זה אני חושב יצא ב... 2013.
2013, לא, זה ממש חדש. אבל פה, אולי נצלם אחר כך ונעלה לאתר, כן. יש פה חוברות, כאילו, יש פה את המדריך הראשון שיצא למדיצינית בעברית משנת 1936?
1800,
אנחנו... 1800 כבר התחילנו לחפש?
תראה, עם תחילת ההשכלה, אז הנה יש לי פה ספר, אני לא יודע אם זה הראשון, ואני לא רוצה להתחייב, אחר כך פתאום מישהו שולח מכתב נזעם, שהיה משהו אחר. אבל בשנת תרל לפק, תרל לפרט קטן, זה יצא בגרמניה, אני חושב, בשנת 1869.
וואו.
וזה ספר שתורגם, והוא מדבר הערות כלליות ונחוצות בדרכי הרפואה. מחוכמת הרפואה בכלל, כלל גדול הוא בדרכי הרפואה, כי הטבע לבדו הוא רופא חולים האמיתי, בעזרת השם וכו' וכו'. ולאחר מכן יש המחלות הגורעות בשם. ופה הכל, הוא נותן את ה... כדי שאתה תבין מה קראת בעברית, זה ביידיש.
ביידיש יש גם?
ליד המחלה זה ביידיש.
אתה יכול לתת דוגמה? אני שומע אותך מדפדף.
המחלות הנודעות בשם חרייניש קרנקנהייטן. בשם זה יקראו בפי הרופאים כל מיני המחלות אשר אין לדעת מראש מה יהיה בסופן כמחלת הדלקת והקדחת. גם אין קצבה וזמן להן כאל הנזכרות. רק במשך הזמן ישתנו לטוב ושב ורפא להן. קדחת או המחלות המסובבות מהתקררות. ארקלדונג, אם אני קורא נכון את היידיש. ואז הוא מתחיל, הכאב הרומטיזם בצוואר ובעורף, רפואתו מריחת זבובים על מקום הכאב. מה זה זבובים פה? שפנשפילינגן או משהו כזה, ולנוח בהשקט במיטה. כאב רומטיזם באצילי הכתפיים והזרועות, לרחוץ מקום הכאב עם קמפור שפירטוס.
זה משהו עם אלכוהול כנראה,
כן,
באיזשהו
כן,
ספיר.
כן, לא עוזר שום דבר, אבל גם היום רושמים את זה.
אני מצאתי פה בינתיים בערימה שהבאת, מסכת מגן בחרוזים.
כן.
מאת נון קפלן, שנת תשב, נכון? אני מצדק.
כן.
וזה זה, זה מין פנקס כזה, זה, אפרופו פיקוד העורף, עידן.
כן.
מין פנקס כזה של פיקוד העורף, נגיד נקרא לזה.
הגה, מיני, אז זה היה הגה.
הגה, או אפילו כן. לא הגה, לא יודע מה היה אז. איך להתנהג בזמן חירום. ויש פה, אתה יודע, יש פה, אני מקריא לך מהתוכן, התנהג כשורה, שיר הפקח.
שיר הפקח.
זה הכל בחרוזים, זה מדהים. צופה אש, זה, מה בא לך? אתה רוצה גזים אדמיים? בוא נראה גזים אדמיים. רגע, אוקיי, פרקי פצצות.
פרקי.
כן, גזים אדמיים. יש גז מדמיע CEP, יש גם KSK ו-BBC, הם מגרים את העיניים ומזילים דמעות כמיים. אל תבהילך זו הנזילה. פושרים או גם תמיסה כלילה, בהם עיניך חיש תשטוף ורווח לך וטוב.
מדהים.
אני מעניין אותי, יובל, וגם שאלה שאני מפנה אליך, פרופסור דונחין, עכשיו שמענו על מריחת זבובים ממשהו שנכתב בעברית וביידיש ב-1869, הרפואה קצת התקדמה מאז, לא?
זבובים נשארו, אבל הרפואה התקדמה הרבה מאוד. תראה, השנים האלה, 1869, עוד...
מדברים על מיאזמות.
בקודש, כן, פסטר הוא רק מתחילים לחשוב על הדברים האלה. אבל הנה, אם אתה מסתכל בספר על הדיפטריה ואופן ריפויה, מדף רשנון ח', לפרקים אחדים מחכמת הרפואה ומתורת שמירת הבריאות, נערכו גבוהים לכל קורא עברית. נערכו. ואז הוא, אין לו מילים בשביל מיקרוסקופ. זה 1896, זה הפעם הראשונה הודפס בסנט פטרבורג, כן, 1896, הם כבר יודעים על החיידקים, ואם אתה שאלי, יש פה את... כשאר הבקטריות כן נראים גם מדגי האסכרה, רק לעין מזוינת בשפופרת מגדלת. נכון? ומראיהם כמראי מקלות קטנים, עבים ומעוקלים מעט ועגולים בקצותיהם. ולפעמים צוות קצותיהם דומות לגולות קטנות, או לכדורים קטנים, ויש כאן ברוסית את המונח. זאת אומרת שאין לו מילה בשביל עבור מיקרוסקופ.
ואיך קוראים לזה היום?
מיקרוסקופ.
מיקרוסקופ.
אז אני אומר, לא התקדמנו כל כך ב-120 השנים האחרונות.
אז יש כאלה שהבדיחה הייתה שזה המכשיר שבעזרתו האזוב אשר בקיר כארז בלבנון יסגה. אתה מתאר לעצמך שאתה שולח עכשיו את החולה לבדיקה במכשיר שנקרא...
מיקרוסקופיה.
כן, במקום מיקרוסקופיה, זה האזוב אשר בקיר כארז בלבנון יסגה. זה לא הולך.
זה יכול להסביר למה יש כל כך הרבה עיכובים ברפואה הציבורית.
יכול להיות, יכול להיות. זה לא מסביר אבל למה בכל אופן היא עובדת.
לא, אנחנו צריכים רגע, אני רוצה לקחת אותנו רגע לקטע התיאורטי. אנחנו צריכים לדבר על המתח. אוקיי, מצד אחד אנחנו בתחילת תחיית השפה העברית, ובכל מקום תלמידים מסרבים ללמוד בשפות זרות ובגרמנית, ורוצים ללמוד רק בעברית וכו'. ומצד שני, יש לנו את עולם הרפואה, שזה עולם פרופסיונלי מקצועי, עם איזושהי שפה מקצועית משל עצמו, ופחות או יותר, אפשר לומר שעוד לפני תקופת הכפר הגלובלי וכו', זאת הייתה שפה בינלאומית, הלטינית והיוונית ששימשו ברפואה, פחות או יותר לא השתנו, ובכל העולם רופאים שנפגשו יכלו לדבר באותם מונחים. ואנחנו באים, הישראלים, היהודים החדשים, והם קוראים תגר על הדבר הזה, ואומרים, במקום שנשתמש בשפה שכל העולם מדברים, אנחנו רוצים להמציא את השפה שלנו מחדש.
בוא תסתכל היסטורית. עד 48-49, שהוקם בית הספר הראשון לרפואה, שמלמד בעברית בתור אידיאולוגיה, בתור אידיאולוגיה, שאנחנו נלמד את הרפואה בעברית, ויש סרטים... שנמצאים בהדסה ובפקולטה לרפואה שמראים, תראו, הנה הוא כותב על הלוח בעברית, עד אז מי היו הרופאים בארץ? או חניכים, או טורקים, או פלצ'רים, או לא סי הרפואה שהייתה פה בכלל. בתי החולים הם לא היו בתי חולים בעצם. איזה רופאים אתה מדבר עד אז? זה היה בתים שמנזר כזה או אחר נתן את ה... זה היה עבודה סוציאלית, לתת לו קצת לישון, לאכול משהו, אבל זה לא היה רפואה. שהוקם בית ספר לרפואה, עדיין המורים הראשונים הם כולם מאיפה באו? מפולניה, מגרמניה, אלה שברחו מאימת הנאצים והקימו פה את הרפואה. או הרופאים האמריקאים שהדסה שלחה לפה ב-1912, הקמצה, הקבוצה המדיצינית, ציונית, לעזרה לפלסטינה. אלה היו הרופאים, וביניהם הם דיברו כך. יתר על כן, הייתה התנסות של הרופאים. כאשר הרופא עשו ביקור בבוקר בהדסה, ליד מיטת החולה, הם עברו או לאנגלית, כדי שה...
שהחולה לא יבין.
שהלוקלס לא יבינו, או שהיו אומרים באנגלית. לאט לאט השפה העברית וז'רגון נכנס, אם אתה זוכר, שלמחלת הוצ'קינס, לא היינו אומרים הוצ'קינס ליד החולה, היינו אומרים מחלת יפו.
באמת? בגלל שהוא קבור ביפו.
בגלל שהוא קבור ביפו.
מה, הרופא? הוצ'קין לימפומה?
כן, כן.
הוא קבור ביפו?
הוא קבור ביפו, הוא היה רופא של מונטיפיורי. או שהיו מסתמכים על נתינית. אם היו עומדים ליד חולה ומישהו מתחיל להגיד את המילה הנוראית סרטן או משהו כזה, היו אומרים חניבל.
חניבל?
זה לא הכרתי.
חניבל מאחרי הדלת. יש ברומית את הפסוק, את המשפט הזה. אז חניבל מאחרי הדלת. תיזהרו. הסימן שצריכים לצאת ולדבר בחוץ.
אני שנייה אחת פתאום חושב על זה. אתה מדבר פה בעצם על הקיבוץ גלויות. העברית היא שפה של קיבוץ גלויות. כי בסופו של דבר זה סליחה, הלינגווה פרנקה הישראלית, היכולת שלנו לתקשר...
איך המונח בעברי לזה?
בעצם היית מצפה שהעברית תהיה דווקא כוח המאחד של כולם, כולם ישפו לדבר בעברית, כי אלה שהגיעו מפולין, ואלה שהגיעו מארצות הברית, ואלה שהגיעו מגרמניה, ואלה שהגיעו מרוסיה, ואלה שלמדו בקושטה עדיין רפואה, העברית הייתה יכולה לחבר את כולם.
אבל רק אלה שיצאו מז'וטימר וביאליק, ואלה שהיה להם השכלה תורנית והתפקרו, כמו האדון הזה, נחוץ לנו בן יהודה ברפואה, שמסופר פה בספר, רק...
על מזיה.
אלה, כן, אלה חשבו, רגע, אנחנו צריכים עכשיו, אנחנו, כמו שבן יהודה ממציא רכבת, או ממציא אווירון,
אווירון זה ביאליק, לא?
אווירון
זה
ביאליק,
אני חושב שמטוס זה זה.
את כל ההמצאות של בן יהודה, אז רגע, וברפואה הכל נגמר, ואנחנו צריכים גם כן, לכן הם הגיעו לפעמים לאבסורדים של מונחים ברפואה, שהיום אנחנו מסתכלים עליהם.
למשל.
אני לא זוכר עכשיו, אני לא מצאתי בבית את המילון שלו, אבל הוא הסתמך תמיד מקורות, נגעים שבאור, זה מה שכתוב ספחת וצרעת, הצרעת בכלל שנמצאת במקרא, זה לא, אנחנו לא חושבים שזו הצרעת, שזה הלפרה של היום, בהרות באור, זה נותן להם ויטילגו, והיה להם דמיון, וזה אנשים פוליגלוטים, שידעו את כל השפות, וגם היו רופאים, ורצו להשתמש בעברית, אני לא יודע אם הוא במאמרים שהוא כתב, הוא השתמש אכן בעברית, אבל... איך הוא כתב פה? הוא ייחס חשיבות גדולה לקשר עם הציבור. התבנית היותר מעשית הם המילים הנצרכות יום-יום, והן באות מאליהן תדיר. לכן, נעשה ועד הלשון, לא קראו לזה עוד אקדמיה, וועד הלשון, ואקדמיה זה לא מצחיק, אנחנו רצינו שיקרא... זאת אומרת, יש חוכמה בזה שקוראים להם אקדמיה, שזה מסביר גם למה זה היפוכונדר. שאנחנו לוקחים גם... מהעולם, אנחנו לא ממציאים עכשיו שפה חדשה לחלוטין, אלא אנחנו יוצרים את השפה ויוצרים את השפה הרפואית. כמובן שאם יש הגזמות או דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, בסופו של דבר זורקים אותם. למשל דפיברילטור.
מה שבעצם מחזיר את קצב הלב בעת פרפור חדרים.
כן, כן, מחשיר שנותן שוק חשמלי, כן.
הלם, שוק, הנה אתה רואה, השאלה מה זה הלם ומה זה שוק, שוק זה החלק הזה ברגל, אז הוא נותן לו שוק ברגל, אבל עכשיו אני בדרך
לך, על ירך.
בדרך לך, אני ראיתי באיזשהו מקום, היה כתוב, היה דפיברילטור, היה כתוב מכשיר החייאה, קשקוש לא, כן. בריבוע. מצד שני, כשישבנו בדיונים עם חכמי הלשון, אז מישהו הציע מנזע.
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 מזעי חשמל.
והיום אני מרדים אנשים בבית חולים לחולי נפש, ואני...
מזעי חשמל זה משהו אחר.
אני נותן להם נזע חשמלי, וכולם מדברים על נזע חשמלי, וכתוב ב...
פעם היו קוראים איזה מכות חשמל.
מכות חשמל, הלם חשמלי, טיפול בחשמל, כל מיני... אבל היום בחתימה להסכמה ובתפסים של בית החולים, נזע, כתוב...
וזה בעברית כדי שהוא יבין.
זה בעברית, מפני שזה א', נוח להשים את זה בבית... שוק זה לא טוב, והלם זה גם כן מפחיד. נזע זה נזע. יש לפעמים את המכבסת מילים הזאת. תראה, ה-MRI, קראו לזה פעם...
NMR.
NMR. Nuclear Magnetic Resonance. Nuclear, אנשים פחדו. עכשיו קוראים לזה MRI. Magnetic Resonance Imaging. זה חלק מהעסק של היצירת אווירה נעימה של החולים.
נכבסת מילים. אתה הבאת את זה, אתה כאילו קורא את הדף שלי, ויודע לאן אני רוצה להגיע עם השיחה. אז כן, יש מצד אחד מכבסת מילים, ויש מצד שני, עכשיו בארצות הברית, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל פעם קראו לזה caretaker, והיום קוראים לזה caregiver. יש איזשהו משהו בשפה שבאמת עוברת איזשהו עידון נניח, ואיזשהו מין תחושה של...
פעם היה נכים, אחר כך אנשים בעלי מוגבלויות, אחר כך אנשים עם מוגבלויות.
כן, כי הם לא, אין להם בעלות על זה.
ופעם המונחים של...
תקינות פוליטית.
כן, כן.
בצורך תקינות פוליטית רפואית.
השאלה מה, 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 מה כאילו, מה קודם למה, ביצה יותר נגולת, כי נגיד פעם, בשביל לתת, אני דווקא לא מהעברית, אבל בשביל לתת הגדרות של פרק, פיגור התפתחותי וכולי, אז השתמשו במילה אינבציל ואידיוט וריטארד וכל מיני דברים כאלה.
שזה באמת הגדרה רפואית.
שזה הגדרה רפואית שכאילו לפי כמה IQ היה לאותו אדם, והיום כל הדברים האלה זה כללות.
הדוגמה שהבאתי לכם זה שיטיון. מה, אבא שלי סובל משיטיון? צריך למצוא לזה מילה יותר עדינה מאשר שיטיון. אז גם המונחים החדשים ששמים אותם, או שקובעים אותם, צריך להתחשב.
דרדרת בינה, אבל גם דרדרת בינה לא נשמע משהו הגיוני מדי.
נכון, אבל כשדנים על הדברים האלה בחדר השקט של האקדמיה, לפעמים אתה חייב לתת למושג שהוא יהיה דומה למה שקורה. אתה לא יכול להגיד, במקום קריטת שד, איזה מונח אחר.
הרחקת רקמה, כמו שאומרת.
כן, אתה לא, אבל כי הדבר הוא, וגם כשאני מסביר לחולה, מה אני אגיד לה, מה אני אומר? אני אספר כל מיני סיפורים, לעטוף את זה באיזה מילים מכובסות כאלה. אז יש דברים שאין ברירה, וצריך להשתמש בהם. מחזור, וסת. הייתה לה עונתה.
זה כבר לחזור למקורות העבריים.
כן, כן, כן.
כן, אבל היום...
אבל אחרי בלוטי הייתה לי עדנה, זה בלוט? מה זה בלוט? הכל נבל, הפרח נבל, בלוט? נשים עכשיו בבלוט, היא ראש ממשלת בריטניה, היא אשתו של ראש הממשלה, מישהו מדבר על הבלוט שלה?
לפי המצב הפוליטי שלה, זה אולי לא דוגמה הכי טובה.
של מי, כן.
אבל כן, נכון, היום להגיד גיל בלוט, זה כאילו, אתה אומר את זה ישר, הם גוזלים ממך את רישיון הרפואה שלך.
היום קוראים לזה גיל המעבר.
כן, לא, גיל המעבר.
גם לא, אני
כבר... זהו, אין ממש.
אגב, זה באמת משהו ש... זהו, מנופאוזה, זה שוב, אבל שוב עכשיו הלכנו למין סוג של הרחקה כזאת,
נכון.
Twice removed, ללכת לשפה אחרת. אולי זה דווקא כן עוזר כשמשאירים את זה במשהו שהוא לא קרוב לשפה העברית, או לשפה שאתה דובר אותה יום יום.
אני פוחונדר, מה פתאום? אני בריא. זה נכון, גם המונגולים התנגדו מאוד שיקראו לטריזומיה 31 בילדים, שיקראו זה מונגולואיד.
כן,
מה נכון. זה מונגול? בגלל שיש לו את העיניים ככה, אז אנחנו כולנו שאתם רואים אנשים עם עיניים מלוכסנות, הם כולם דבילים. כן.
וזה אז... מביא אותי לשאלה הבאה שלי.
דרך אגב, אני רק כן. חייב להגיד שהיום קוראים לזה תסמונת דאון, אבל עדיין בתסמונת דאון, אם אני רופא ילדים ואני מתאר את המבנה עיניים של תסמונת דאון, אז אני קורא לזה מונגוליאן פישר. יש עדיין את התצורה המונגולית של העין. ככה קוראים לזה.
ואנחנו אומרים לו שהוא סובל מטריזומיה 31.
כן, 21.
21.
אז זה מביא אותי באמת, הקטע של תסמונת דאון, אלצהיימר, דאון, יש המון רופאים שה... שמות שלהם זה בעצם המחלה, אבל זה לא מחלה, זה שם משפחה של מישהו, זה כמו להגיד סינדרום כהן.
כן, אבל מה לעשות, זה כבר, אתה יודע, גם אוצ'קין, דיברנו עליו
קודם. כן.
תראה, אפשר לשנות את שמות המחלות, כמו שהם משנים את שם כיכר מלכי ישראל. הנקודה היא שחלק מה... יש ספרים שלמים, נורא נחמדים שכבר לא יוצאים, וזה, הם מסבירים לך על כל העברים בגוף, שהם על שמות של אנשים. יש המעגל על שם וויליס.
נכון.
יש, אני כבר לא זוכר
שם... הפאוץ על שם דאגלס.
כן, וכל הדברים האלה. ובעצם, כאשר אני צריך ללמוד רפואה, אני צריך לעשות קישור מטומטם בבינסקי. אז הפעם אני לא יודע אם בבינסקי חיובי, זה אם הבוהן למעלה או למטה, זו אחת הבדיקות בנוירולוגיה. אבל אם אומרים בדיקה שיש... בוהן למעלה זה חיובי, בוהן למטה, אז זה יהיה יותר טוב. מצד שני, אתה מכבד את האנשים שגילו על זה. יש חיידקים, חיידק ליסטריה, שנקרא ליסטר או לכבודו, ויש עוד כל מיני שמות.
זה גם שם משפחה ליסטריה?
ליסטריה לא, ליסטריה זה שם החיידק.
כן, לא, אבל אני אומר, ליסטר היה מי שמצא את
ליסטר,
זה?
לא, ליסטר היה גדול הכירורגים באנגליה, שהביא אותנו לכך שצריך ללחוץ ידיים ולהשתמש באספסיס.
זה לא זמל וייס?
זמל וייס זה סיפור אחר, אבל אם אתה רוצה להיכנס לזה, זה, אני שואל את הסטודנטים, אתם יודעים מי זה זמל וייס, הם אומרים לא, אני אומר, תרחצו ידיים ותחזו. אז זה ככה. לא, אבל קוראים שמות על זה, כמו שקוראים שמות מקומות על שם אנשים. אז ברפואה, הוא היה הראשון שגילה, אז זה על שמו. יש תסמונת אנגלמן, אתה מכיר בילדים.
כן.
זה סיפור מעניין שהרופא, זה ילדים עם פיגור מיוחד, שכלי איזשהו, ויש להם פנים עם חיוך מיוחד.
כן.
ויום אחד הרופא הזה לא קישר בין הדברים, אבל הוא היה בפירנצה וראה את התמונה של הילד המחייך, ופתאום נפל לו שכולם נראים אותו הדבר. אז קוראים את זה על שמו.
כרופאים זה לא בעתי, אתה רגע תיארת את העניין הזה של בבינסקי, האם, מה אני צריך כאילו...
וככה זה עבד.
כן.
גם רופאים נורא, אתה יודע, זה נחשב נורא מכובד שקוראים על שמך מחלה. אפילו אם זה נגיד לצורך העניין, קוראים על שמך סוג של דחורים, זה עדיין נורא מכובד.
כן.
תחורי בלוך, זה... תחשוב על זה.
אוהבים חידות ולא מפחדים מפאזלים? הייתם רוצים להיות הגיבורים של ספר בלשים? מכון המחקר הלאומי, סמלה, סייבר, מודיעין ולוחמה אלקטרונית, מחפש אתכם. שאלנו את מיטב החוקרים בסמלה, מה לדעתם דרוש כדי לעמוד בדרישות התפקיד?
תשמע, אתה אוהב להרכיב פאזל? אם כן, אז טוב. קודם כל, אתה צריך לאהוב באמת, או להיות מספיק סקרן, להכיר מערכות בפרטים הקטנים, אבל לא שמישהו יספר לך מהפרטים, אלא אתה צריך למצוא את הפרטים. אז אם יש לך את הסבלנות, ואת הסקרנות, אז זה אחד התנאים כמובן.
במובנים מסוימים נדרש פה משהו שהוא קשה למהנדס. מהנדס רוצה לפתח מערכת, שתעבוד באופן הכי טוב שיכולה. חוקר או מהנדס שעובד בתחום הזה, צריך לנסות להיכנס לראש של המפתח של הצד השני, להבין מה הוא רצה לעשות, איך הוא עשה את זה, איך הוא תכנן, אבל גם מעבר לזה לנסות למצוא את הנקודות שבהם המערכת נכשלת. אז יש פה היבט של יצירתיות קונדסית כזאת. זאת אומרת, של לבוא ולראות, אוקיי, איך אני יכול להרוס את זה? איך אני יכול לשבור את זה? חקר עם כובע לבן, שהמטרות שלהם טובות, שמחפשים איך המערכת, איפה היא נכשלת. לא איפה היא עובדת, אלא איפה היא נכשלת, לנצל את נקודות הקשר. רוצים להיות גם אתם חלק מחוד החנית של המחקר הביטחוני? בסמלה מחפשים מהנדסים מצוינים, בעדיפות לבעלי תארים מתקדמים, למשרות מחקר בכל התחומים. מערכות ערף, מערכות אלקטרו-אופטיות, אלגוריתמי עיבוד אות, GPS, תקשורת, בקרה וסייבר. הגישו עוד היום קורות חיים לאתר הדרושים של רפאל, וציינו שאתם מעוניינים לעבוד בסמלה. בנוסף, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שלמה שהקדשנו לסיפורה של סמלה במלחמת יום הכיפורים. קישור אליה תמצאו בדף הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
הלו.
היי, חיפשת אותי.
היי, כן, אוי, תשמע, תקשיב, היה לי רעיון גאוני. אתה זוכר את זה שסיפרתי לך שאח שלי עושה כל שנה אירוע של תרומת שיער לחולי סרטן, תרומה להכנת פאות?
יש משהו כזה, כן.
אז היה לי רעיון, תקשיב, קודם כל, האירוע הקרוב זה בראשון בפברואר, זה יוצא יום הסרטן הבינלאומי.
אחד.
מה אחד?
אחד בפברואר.
בסדר, אחד בפברואר, אתה עם העברית שלך. האחד בפברואר, זה יוצא יום שישי בצהריים, הוא עושה אירוע של התרמת שיער, מי שיש לו שיער מעל 30 סנטימטר יכול לבוא ולתרום, וחשבתי, אולי הפעם נוכל לעשות, לשלב ביחד עם האירוע הזה, גם הקלטה של פרק חי של הפודקאסט שלנו, עושים רפואה. מה אתה אומר?
רעיון לא רע. עניין אחד קטן, אבל אתה הסתכלת במראה לאחרונה, יש לנו, אין לנו מה לתרום כל כך, לך ולי.
כן, נכון. האמת שאתה אולי יכול לתרום את הזקן. זה יכול להיות מקורי. אבל כן, קודם כל מי שלא רוצה לתרום לא חייב. מי שרוצה להזדהות יכול לעשות גל החלאות הזדהות. אבל גם סתם מאזינים שרוצים לבוא לשמוע אותנו מקליטים את הפרק, אנחנו נהיה שם בסרונה ביום שישי בצהריים, ואפשר לבוא ולהכיר אותנו, וזה יהיה כזה הפנינג כזה. מה דעתך?
רעיון לא רע, מתי זה מתחיל?
זה מתחיל בסביבות 12:30 אחת, אני מניח שאת הפרק אנחנו נקליט קצת יותר מאוחר. תבואו, נתראה.
טוב, נחפש...
צריך להקליט איזה טיזר או משהו, לא?
אני חושב שרגע די עשינו אותו.
אוקיי.
בואי, אם רציתם את הסיפור, שהמונח אחד שלא התקיים באקדמיה, וזה הסיפור של הדבר, אני לא יודע איך להגיד את זה בשידור, אבל שמישהו יש לו יציאת גזים מפי הטבעת.
כן. זה תופעה טבעית מאוד.
לא היה מונח. מסתבר שגם באנגלית לא היה מונח מספיק טוב. כמעט אתה תגיד לחולה פלטוס, יב פסט גז, או כל מיני, אז זה היה מאוד לא ברור, היה איזה דיון משעשע מאוד בניו אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין. ופה מישהו הפנה אותי שהיה בלשוננו לעם, באיזה שום מקום נידח, באיזה ספר מהמקורות, שהיו עומדים בבית המקדש, והם היו רחוקים אחד מהשני, ואפילו אם מישהו היה מצרית, לא היו מריחים את זה.
מצרית?
כן.
מה, זה לא נפיחה? אי אפשר פשוט להשתמש בנפיחה?
זה כמו להגיד פלאצ'לנס. זה כאילו... למה באמת אי אפשר... כי מה? כי לא יפה לדבר על דברים כאלה?
הנפיחה הקודם, אז אני לא יודע מה המשקל ולמה פסלו את הנפיחה, אבל צרית גם כן לא כל כך קיבלו את זה, ואף אחד לא ידע על זה, חוץ מבאיזשהו מקום כזה באמת, שאתה לא רואה בו, אבל... יש דברים שאתה גם אין לך את המונח הנכון, ומה שהעם אומר, אתם יודעים, איך שאומרים את זה בין החבר'ה, זה מספיק להביא את זה.
אני רוצה שני אחד...
הנפיחה זה יותר הפליץ, משהו כזה, וזה שפה יותר עדינה.
אני רוצה שני אחד, זה במשהו שאתה שלחת לי לקראת פגישתנו, טקסט שאתה כתבת, הניסוח, אני מביא את הציטוט שאתה הבאת בדבריך. בפירוש ראואל לספר יחזקאל, נאמר, והם המשתחווים והם המצריטים רוח שיוצא מתחתם, והיו אחוריהם אל היכל השם. אוקיי? זה הניסוח.
זה המקום.
זה מאוד ברור. זה מאוד ברור.
מה שהם עשו, ממש לא יפה, והיפה שהנציחו את זה.
שזה גם מעניין, זה צריך לשאול אולי את יותם, ועושים תנ"ך למה הגענו לזה.
וגם כשהוא מתכופף, כנראה עולה הלחץ, הוא כבר כל היום בצום, וזה, אז הגיע הזמן...
להצריט קצת.
כן. הנה, השתמשת בזה.
בוא נדבר...
אתה יודע, גם צרת רבים. כן. חצי נפיחה.
אני רוצה לדבר רגע על אחד המשקלים המפורסמים, זה בדרך כלל בכיתות י' א', כשעושים עכשיו את הבגרות בלשון, אז מדברים על משקל של כל מיני מילים, ויש את משקל המחלות, צהבת, חזרת, אדמת, אנחנו מקדמים פה שוב חיסונים, צהבת, אדמת, חזרת, דאבת, יושבת בגלל זה, יושבת גם דגנת, זללת לבולמיה.
גחלת דרך אגב, גחלת שזה אנטרקס, שקראתי איפשהו שחושבים שזה השכין הקדום, נכון? היה איזה דיבור כזה שאולי זה פעם שכין, כי אני... לא חשוב. אבל כן, גחלת זה מלשון גחל, דווקא מילה שאהבתי.
שזה בעצם, האנטרקס יוצר...
האנטרקס יוצר מין גלדים.
טוב שאנחנו עושים את התנועה הזאת, כן, כי רואים את זה ממש יופי.
בווידאו, אפשר לראות.
לקרב למיקרופון.
גלדים שחורים כאלה על האור, ולכן זה נקרא גחלת, כי מי שלוקה באנטרקס נראה כגחל.
יש שאלה שאני, שתי שאלות שאני אשמח מאוד אם תוכל להתייחס אליהן. באחד הפרקים הקודמים דיברנו על עברון צבעים. וניסינו, אמרנו, זה לא מחלה. ולהגיד מצב, כאילו, תרגום...
הרעיון זה מחלה?
זה קונדישן?
קונדישן, מצב.
אבל כשאתה, פתאום המילה נראית ריקה מתוכן. כשאתה אומר קונדישן, אתה שומע את העובדה, זה לא סתם מצב. מצב רפואי.
תכונה,
איך מתייחסים, והשאלה שלי פה ממוקדת.
קודם כל זה נקרא דלטוניזם.
דלטוניזם, כן, נכון.
אנשם דלטון, שהיה עיוור צבעים. לא רק שהיה עיוור צבעים, אלא הוא היה פרופסור גדול וחשוב, והיה מופיע תמיד לקטקסים עם בגדים אדומים משוגעים, והוא אמר שהסיבה לעיוורון הצבעים שלו, עיוורון זה מחלה, נכון, הוא עיוור צבעים, הוא לא רואה את העולם היפה שמסביב. הסיבה זה בעדשה, והוא ביקש שיקחו את העין שלו לאחר מותו, ויעבירו דרכה אור, ויראו שזה לא מפלטר אותו. ובדקו את זה, וראו שזה לא, זאת לא העדשה, ושמרו את העין. בפורמלין, למשך 200 שנה או כמה, עד שבסיינס לפני איזה שנתיים, אנשים לקחו את העדשה ועשו לה DNA וגילו איזה סוג של עיוורון צבעים היה לו ומה היה אצל בני משפחתו.
מדהים.
עכשיו אתה שואל אם זה, איך לקרוא לזה, אם זה מחלה? למה? אני לא, זה עיוורון צבעים, זה מצב פיזיולוגי מולד. זה כמו שמישהו נולד בלי אצבע. אז ככה מישהו נולד בלי היכולת של הקנים ומדוחים בעין לזהות את הצבעים.
אבל המילה מצב לא נשמעת לך בעברית פתאום ריקה מתוכן, כמו שהקונדישן יכולה
לתאר. לא, אבל יש שאלה אחרת. למה מחלה זה מילה עם קונוטציה שלילית? זאת אומרת, זה גם חלק עוד מאותה מכבסת מילים שדיברנו קודם. מחלה, שבן אדם חולה, זה לא אומר שום דבר עליו, בתור בן אדם, על האופי שלו, אם הוא בן אדם טוב או לא טוב, הוא חולה, יש לו מחלה, זאת אומרת שיש לו איזושהי מגבלה, שמפריעה לו באיכות החיים, או בדרך, בהתנהלות רגילה של החיים. למה מחלה זה משהו רע?
כי יש לו הגדרה מהספר פתולוגיה. אתה כן, חולה, נכון. יש לך לוקמיה, אז אתה עברת ממצב של בריאות,
כן.
שלמה למצב של מחלה, המחלה הזאת יש לה סיבה, אתיולוגיה, נכון? כן. יכול להיות שהגורם הוא יאטרוגני, נכון? למה זה יאטרוגני?
יאטרוגני זה משהו שאנחנו גרמנו.
מחלה נגרבת על ידי...
כן.
לפי ערן דולב, פרופסור דולב, יאטרוגני בא מהמילה חץ ביוונית, שהרופא הקדום היה מוציא את החץ מהפצוע, ויש את הציורים האלה על הקו, ועושה נזק או לא עושה נזק. אז... יש את כל ההיסטוריה של המילים האלה, אבל אני לא יכול לענות לך למה...
איך אגב, יש שם ליאטרוגני בעברית?
במאמר, במאמר שהיה לך חלק בו, גם כן...
כזה סיפרתי את זה.
כן, המילים שמופיעות פה זה...
הצעות, זה לא מילים.
ביש מזור, שהיא הייתה אהובה עליי.
ביש מזור זה טוב.
גרמתי.
גרמתי.
או גרימתי.
גרימתי.
נזק גרימתי?
כן, היה גם גרמסי. שזה שילוב של לגרום ואסיה.
כן, אז זה מוצא באקדמיה, ואף פעם לא הגיע לידי מיצוי או דיון סופי. גם הוועדה למונחים רפואיים כרגע לא מתפקדת, כי עכשיו הם שמו את הדגש על הוועדה למונחים של בריאות הציבור. ושם אשתי מככבת.
באמת? יש ועדה נפרדת לבריאות הציבור?
יש ועדה נפרדת, כן, לבריאות הציבור. יש גם דברים, כשאתה מחליט על מינוח מסוים ברפואה, אתה צריך לראות שבמדעי הטבע יש לה אותה משמעות או אחרת. שזה לא דברים, אתה משתמש באותה מילה כמה וכמה פעמים, אז אתה צריך לראות מה שקורה.
זה אגב, כשחיפשו את המילה העברית לפודקאסט, מישהו רצה להציע את המילה שמעון, אבל כבר אמרו זה הלו הווקמן, ולכן כך נולד ההסקט.
אני חשבתי דרך אגב שאפשר לקרוא לזה שמעון, כי אף אחד כבר לא משתמש יותר בווקמן, וזה מילה שכאילו סתם...
סתם שוכבת על המדף.
סתם שוכבת.
ולמה הלך לעולמו.
מה? מי? שמעון. נכון.
אני רוצה שנייה אחת, רגע לפני שנחזור להסקט שלנו ולמסקט שלכם, שזהו הסטטוסקופ.
טוב. יכולנו לקרוא לפודקאסט שלנו הסקט המסקט.
הסקט המסקט. יכול מאוד להיות. אגב, קיבלתי הערה מפרופסור דונחין, כשאמרתי לו שאנחנו מיוסים רפואה, התגובה שלו הייתה, אינני אוהב את השם.
מדיצינה, אמרת.
אני מעדיף, לא, אבל אמרת, אני מעדיף בריאות, עושים בריאות, מאשר עושים רפואה. רגע לפני השאלה הבאה שלי, בוא נדבר רגע על המילה רפואה באמת. מאיפה באה לנו? כי גם תרופות זה משהו שאני מוצא בחוזה של עורך דין. רפואה מקבלים גם מבתי משפט.
אני לא יודע ממש לדעת, אבל כתוב אל נערי פנלה, שהיה, מה זה היה, עם תלית הקומי, לרפא ורבוא, זה אתה צריך לשאול את המקצוענים שמתעסקים. אני אף פעם לא חקרתי את, עד כדי כך את סמנטיקה של המילים האלה, וקיבלתי את זה רפואה. אני טוען שבין רפואה ובריאות יש הבדל, מפני שרפואה זה מה שעושה רופא, שהוא מוציא את הפנדיקס, או משתיל לב, או עושה איזה משהו אחר. הבריאות זה מי שדואג לכך שאתה יהיה לך חינוך טוב, ויהיה לך איכות חיים טובה, ושיהיה לך מזון בריא, ושלא תעשן, ושתרוץ. איזה הבריאות?
זו הרפואה המונעת מבחינתך?
זו לא הרפואה המונעת, אני לא רוצה להשתמש. רפואה המונעת זה משהו אחר. בריאות זה תפיסה שלמה, תפיסת עולם שלמה, של מה שעושים רופאי בריאות הציבור, למשל, שהם למנוע מגפות, לחסן את הילדים, תזונה בריאה, אורחות חיים בריאות, הקרבות הגדולים נגד הגול הזה שמאשנים, ורק היום היה בעיתון שיש עלייה בקרב הנוער בדבר הזה שממכר אותם, שבעוד 40 שנה, 30 שנה, אנחנו צריכים להוציא להם את הריאה בגלל סרטן. הממשלה או שרי בריאות, כל אלה שרוצים לראות שהם עושים עוד MRI ועוד שתי מיטות במסדרון למנוע אותם. אבל מה שצריך באמת לעשות, אני פה גולש מהזהו, זה בריאות, זה מניעה. זה לעשות את הדברים האלה.
בוא, אני אפרשן עכשיו לעידן, בסדר? כי הוא לא מכיר את כל הרקע. מה שעכשיו פרופסור דונגרין...
אני שמעתי את הדברים מדם ליבו.
אוקיי, כן, אז זה יותר מדם ליבו.
זה היה ברור.
הוא רוצה לחזור הביתה בשלום. אצלו בבית נמצאת מילקה דונגרין, שהיא אחת ממובילות תחום בריאות הציבור והרפואה המונעת ובריאות, קידום הבריאות באופן
גילוי
כללי.
נאות, גילוי, גילוי נאות. נאות.
ולכן אני מניח שאם הוא רוצה לחזור הביתה, הוא חייב גם את זה איכשהו להכניס בדיבור. אבל אני חושב שאתה מאמין בזה.
בוא ספר באמת טיפה על עבודת הוועדה. כמו שאמרת, גם פעם שנייה ששמה של אשתך עולה כאן, בעצם שניכם יושבים בשתי ועדות שונות. איך זה נראה?
חונים באוניברסיטה, שמסים לאקדמיה ללשון העברית, ושמים על שולחן גדול את כל המילונים האפשריים. אבן שושן, מזיה, מילון למונחי הרפואה בעברית, באנגלית, דברי ימי האקדמיה, כאילו אין מחשב.
כאילו אין קינדל.
היום זה כבר יותר, כאילו לא צריך קינדל. ועכשיו אומרים, אנחנו, הרופא שהיה צריך לעשות את מונחי הקרדיולוגיה, הוא נתן רשימה של מונחים שהוא חושב שלפי האלף בית מסודרים, אנחנו עוברים מונח מונח ומתווכחים עליו עד ש... אין לנו כוח, ומגיעים לאות מסוימת ומפסיקים.
מה יכול לעורר ויכוח? לדוגמה.
מילה חדשה, האם להשתמש במילה כזו או אחרת.
תגיד, הקרדיולוג הזה, דרך אגב, שמכין את הרשימה, כן? קרדיולוג, יש לזה מילה בעברית? נגיד, לבבן, או לא יודע...
לא.
אין דבר כזה.
לבבי.
לבבן.
לא, אז שוב, זה קרדיולוגיה, רפואת הלב, רפואת נשים... תראה, אורתופדיה, אני אתן לך דוגמה על השם. אורתופדיה, מה זה אורתופדיה בפירוש מילולי?
אורתו זה ישר, לא?
זה מיישר ילדים.
מיישר ילדים, כן, אורתופד, נכון.
וואו.
מה זה, עכשיו, גם באו אלינו לאקדמיה, ופה אני לוקח את האחריות על עצמי, הארגון של הרופאים המאלחשים.
רופאים, הרופאים מרדמה, כן.
מרדימים, והם רצו שבמקום אנסטזיה יהיה איזה משהו אחר, כי אנחנו גם עוסקים היום בטיפול נמרץ, ואיך לשלב בכל הדברים. אמרתי, תשמעו, המוסך אנסטזיה נקבע ב-1846, על ידי רופא גדול וחשוב, שתי דקות לאחר שהוא ראה פעם ראשונה שנותנים אתר והחולה לא כואב לו. ויש איזה ערך היסטורי, וכל העולם זה אנסטזיה, ואנחנו לא נהיה עכשיו פה משהו אחר. הרדמה מקומית זה על המונח לא כל כך ברור, כי מה פתאום הרדמה? אתה לא נרדם, אתה מה נרדם מקומית? אמרו, אלחוש, שזה יפה, גם אנסטזיה זה אלחוש. אז אלחוש אזורי, אלחוש מקומי, הרדמה אפידורלית, על קשתי.
על קשתי?
כן, אפידורל, עד כחום, אבל אף אחד לא משתמש בזה. אולטרסאונד. יותר קל לי לכתוב עבר בדיקת תהודה, מה שלכתוב עבר בדיקת קאפסלוק, זה אולטרסאונד, ולחזור חזרה. והיום כבר תהודה יודעים, ויש תהודה מגנטית.
שזה ה-MRI בעברית.
כן, אבל גם האולטרסאונד, מה שעושים. תראה, אני רוצה להקריא לך פה משהו, מתוך מה שכתב מזיה. בספרות העתיקה לא נמצא את המילים היותר פשוטות והכרחיות של בתי החרושת או של הטכניקה והמסחר. עוסק אני בתרגום השיעורים של הפתולוגיה, ולשיעור אחד היה לי צורך ב-240 מילים. ואיכן נמצא דברים אלה? בספרותנו העתיקה, הוא קבע שחוסר הלשון גורם גם לירידת הדיבור העברי. והסכים כי להשלמת החסר יש להשתמש גם בלעזים שנקלטו במקורות, ולקחת מהם את המעולה והמשופר ולשמור עליו. ולכן זה אקדמיה ללשון העברית.
וזה המקום שבו אתה אומר, יש מקומות שאנחנו נשאיר את זה. את השמות, שמות המשפחה של הרופאים שעל שמם נקראות מחלות, נשאיר את זה במקומות, כמו שאמרת, נעשה איזשהו...
הסיבה שרוצים להזיז את האלצהיימר, שכנראה היה משתף פעולה עם הנאצים. אז עכשיו יש שאלה. יש שאלות גדולות, מה אתה עושה עם ספרי אנטומיה שהכינו נאצים? האם להשתמש בהם או לא, אבל זה אופרה אחרת כנראה.
זה נושא לשיחה נפרדת לגמרי.
כן, אבל אם מישהו היה, אם אסור להשמיע פה את וגנר, אז כל יום יש לך חצי המדינה עם אלצהיימר, והאיש היה ככה וככה.
אני רוצה להעיר, עוד פעם, אני ככה מנסה לאסוף דברים לכדי איזושהי שיטתיות. כן. אנחנו מזהים פה בעצם שני גלים או שתי סיבות, נגיד נקרא לזה, לעברות שמות רפואיים לעברית. הסיבה הראשונה שהיא גם יותר ותיקה אולי, זה אידיאולוגיה, נכון? מתוך אידיאולוגיה של תקומת העם היהודי, וכחלק מהטרנד, מילה בעברית לטרנד, לא יודע, אבל חלק מהטרנד של לעברת הכל, גם הרפואה נכנסה בתוך זה, והקמת בית ספר לרפואה בעברית וכו'. זה צד אחד. התהליך השני שקורה, וזה אני חושב שפרופסור דונחי דיבר עליו בתחלת שיחתנו, אבל זה בעיניי אפילו יותר מרתק, כי עד עכשיו זה לא נפל לי הסימון, זה שהסיבה השנייה והיותר מודרנית לעברות שמות, זה כדי להנגיש את השפה הזאת למטופלים. זאת אומרת, התהליך שעובר את הרפואה ממקצוע מאוד פטרנליסטי, למקצוע שמשתף את המטופל, ושרוצה להנגיש את הידע ולאפשר לו להיות מעורב בתהליכי קבלת החלטות על עצמו, אנחנו חייבים לדבר איתו בשפה שהוא יכול להבין. אם אנחנו נדבר איתו בשפה של קרצינום של הקולון ושל הידרונפרוזיס, הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה יגיד.
הראשון זה כנראה סרטן המעי הגס.
נכון,
והשני? והשני זה משהו שקשור איך קוראים זה? לכליה, אבל אני לא מבין מה.
אתה בסדר, אבל אתה יותר מדי זמן איתי, אז זה לא נחשב. אתה
לא, אני פשוט סתם מפחונדר.
אבל ברגע שאנחנו נהפוך את זה למונחים עבריים קלים להבנה ולקישור, אני חושב שאנחנו נאפשר גם למטופלים שלנו לקחת חלק יותר פעיל, וזה מעניין להגיד ששני הדברים האלה, שהם כאילו מגיעים ממקומות מאוד שונים, יש להם בסופו של דבר את אותה תוצאה, שזה עברות מונחים רפואיים.
נוחיות בהדפסה.
נכון, וגם הקטע של
הקונטרול שיפט. תפעולי לחלוטין.
כן. אני מאוד פחדתי לדבר עם רות אלמגור, שהייתה יועצת הלשון של
אישה אגדית.
ואני כל הזמן חשבתי, האם אני אחרי אותיות בומף, אני לא מושים דגש, ומה יקרה, ואז יום אחד שאלתי אותם, דבר. כמו שעכשיו אמרת, אנחנו, השפה היא חיה. יש כאלה שטוענים שאפילו סלנג אפשר להכניס פה ושם. וזה במשך הדורות משתנה. יש שפה רפואית שסטודנטים לרפואה היום מכירים ומדברים בה, והם עושים בדיקת הדחול, ובדיקת הכבד, וניקוש, כי זה פרקוציה, והם עושים אזינה, ועושים אזנה, ויש להם אבשות בלב, ואין להם מרמר, וכל הדברים האלה, והשפה הפכה להיות חיה. חלק מהמונחים שמזיה התחיל, ואחרים התחילו עוד קודם, ועד היום, לא מתקבל, חלק מתקבל, והופך את השפה באמת לעשירה ויפה, שאפשר להשתמש בה.
כמו מה שלא התקבל זה הילפת הכיסתית וגנחת הסימפונות. כן, גנחת הסימפונות הפכה להיות קצרת.
זעבת אדמנטית מערכתית, כן. אתה יודע, לא נורא, כי למרות שזה שם ארוך כזה, היא מתארת שאתה נראה כמו זאב,
נכון.
בדברים האלה. וכמו שאמר החובש, היו שם שתי פצועים, אמרתי לו שני פצועים, אומר לו, אבל אני ספרתי אותם. אז ככה זה. יש כאלה שמדברים, אתה רק תשמע איך מדברים במוסד עם ה-120 חברים שם, שהעברית היא אפילו לא תקנית, היא לא הדברים המינימליים שצריך חבר כנסת, שהערבים מדברים יותר טוב עברית משרת התרבות, אז...
פרופסור יואל דונחין מהמרכז לחינוך רפואי באוניברסיטה העברית וחבר הוועדה למונחי הרפואה של האקדמיה העברית, תודה רבה לך שבאת וחנכת את אולפננו החדש.
לירון נגרב הוא לי.
אליעזר בן יהודה נולד בכף א' בטבת תפרש י' ח' 7 בינואר 1858. ממשלת ישראל הכריזה על יום לידתו של מחיי השפה העברית, יום הלשון העברית. השנה הוקדם יום החג ליום חמישי, 27 בדצמבר 2018, י' ט' בטבת. תודה לפרופסור יואל דונחין וליוסי מץ, האחד והיחיד. רשת עושים היסטוריה, העורך הראשי רן לוי והמנהל העסקי דני תימור. עושים רפואה, להתראות בפרק הבא.
שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה אתר הבית שלנו, ranlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.